הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התשובה. התורה אומרת, ויצא קין מלפני השם. הוא חטא והיה במשפט. כאשר הקדוש ברוך הוא שאל את קין, אי הבל אחיך, איפה הבל אח שלך? אמר קין, לא ידעתי, והוא נעשה כגונב דעת עליונה. אבל אז היה בבית דין במשפט עם הקדוש ברוך הוא, ואז כתוב שהוא יצא שמח וטוב לב. פגע בו אדם הראשון ושאל אותו, מה נעשה בדינך? הוא אמר, עשיתי תשובה ונתפשרתי מיד. אמר אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת. מה הכוונה? שאדם הראשון לא הכיר כוחה של תשובה, ורק אחרי שהוא ראה את קין שעושה תשובה, אז הוא הבין שאפשר לעשות תשובה. אומר המדרש, תפח אדם הראשון על מצחו ואמר, לא ידעתי כוחה של תשובה. מה משמעות הדברים? הרי אדם הראשון חטא ביום הראשון של הבריאה, וכבר אז הוא שב בתשובה. הוא ישב בגיחון עד הצוואר שלו לייסר את עצמו 130 שנה על העבירה, כך בפרקי דרבי אליעזר. אז אדם הראשון התחיל לעשות תשובה מיד אחרי החטא. למה הוא אומר, לא ידעתי כוחה של תשובה? הרי במדרש כתוב על הפסוק, ויהי מקץ ימים רבים, זה נאמר אחרי שהקורבן של הבל התקבל וקורבן קין נדחה, ואז אחר כך הרג קין את הבל, ונחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. לפי רבי אליעזר, בתשרי נברא עולם חי הבל מסוכות עד חנוכה, ובחנוכה נהרג. לפי רבי יהושע, בניסן נברא עולם חי הבל מפסח עד עצרת, ובעצרת נהרג. יש אומרים זוהי משמעות מקץ הימים. קץ הימים הכוונה היא לסוף תקופה, ולכן בחנוכה מסתיים הסתיו ומתחיל החורף, ובעצרת מסתיים האביב ומתחיל הקיץ. בכל אופן, אדם הראשון עשה תשובה לפני קין. לפי זה, למה אדם הראשון אמר, לא ידעתי כוחה של תשובה? אומר בספר דברי שאול, רבי יוסף שאול נתנזון, מופיע רעיון דומה אצל רב צדוק הכהן מלובלין, שבת וילך שבת תשובה. אדם הראשון, אחרי שהוא חטא בחטא עץ הדעת, הוא אמר להקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל, כאן כפר בטובה. ועוד כתוב, אומר המדרש, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. לא כתוב, היא נתנה לי מעץ ואכלתי, לה היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אכלתי בעבר ואוכל, לא אוכל עוד בעתיד. ולכאורה, איך האדם הראשון יכול לומר מילים כאלה? ממש כפירה, אומרים בעלי המוסר. עבירה גוררת עבירה. אדם מתחיל עם מעשה שלילי, זה לא שהוא מתחיל עם המעשה ובזה זה מסתיים, לא, אלא זו התחלה. לאחר מכן נכנסים לתהליך ארוך של הרגלים, נעשית לו כיתר והוא מתרגל יותר ויותר למעשה העבירה. אדם הראשון לא רצה להיות כגונב דעת עליונה, הוא לא רצה לומר אכלתי וזהו, אני לא אוכל עוד. לא, הוא אמר אכלתי ואני עוד אוכל עוד. אני מאוד הייתי רוצה להבטיח שאני משתנה, אבל בגלל שאכלתי כנראה שאני אוכל עוד. שערי הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ב' כותב שהאדם יעשה תשובה ויעיד עליו, יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אבל האדם הראשון הבין שהוא לא יכול לומר לעצמו, חטאתי וזו הפעם האחרונה, ולכן הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אכלתי ולצערי, כפי שאני מבין, כעת אני גם אוכל עוד. הרי כאשר לא אכלתי מעץ הדעת, הצליח הנחש לפתות אותי. כעת אחרי חטא עץ הדעת, על אחת כמה וכמה, שאני בדרגה נמוכה יותר, כי הרע חדר לתוכי עמוק עמוק. יותר כי הרע חדר לתוכי עמוק עמוק. שהרי לפני חטא עץ הדעת, היה אדם הראשון נקי מרוע, אלא שהוא הבין שיש רוע בעולם, אבל לא הזדהה איתו, זה לא עניין אותו. אבל הנחש הצליח לשכנע שלא מספיק שהרע יהיה כמו בול עץ, אלא צריכים ממש להרגיש את הרע, להתגבר עליו, איזו גיבור הכובש את יצרו. זה מה שאמר היצא הרע, כך הוא הצליח לשכנע את אדם הראשון, ואחרי שהוא שכנע והצליח, הרע הוא חלק מהותי מהאדם, ולכן האדם אוהב ורוצה את הרע. אז על אחת כמה וכמה, שהוא יאכל עוד. אם הוא אכל לפני חטא צדת, שהוא היה טהור ומזוכח אחרי חטא צדת, בוודאי יאכל עוד. ואדם היה רוצה לומר לקדוש ברוך הוא, זהו חטאתי אבל לא עוד, זה נגמר, אני לא חוטא עוד, משהו לא חוזר על עצמו. אבל קשה, קשה למצוא את האדם שיוכל כך לומר לעצמו, קשה להגיע את דרגה שומע הרמב״ם, שיעיד על האדם הזה יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. אומר המדרש, ויצא קין מלפני השם. אמרו, מאיכן יצא? אומר המדרש, יצא מהדין עם הקדוש ברוך הוא, והוא היה כמרמה את בוראו. כך בראשית רבה, פרשה חב בית. ומה הכוונה בעניין זה? מה הכוונה? היה כמרמה את בוראו? היות וקין היה כגונב דעת עליונה, הוא אמר, הוא לא יודע מה היה עם אבל השומר, אחי אנוכי, כך הוא אמר. כעת הוא אומר, לתקן את זה, איך? שוב משקר קין, אבל הפעם שקר חיובי כגונב דעת עליונה, אבל באופן, הפעם חיובי, הוא פעל באופן הנכון, הוא היה כמרמד בורו באופן יעיל, ולמה? כך יוכל האדם לעשות תשובה כמו שומע הרמב״ם, שלא ישוב לזה החטא לעולם, זה הרי נראה בלתי אפשרי, איך יוכל האדם לעשות כזו תשובה? אלא שקין היה בו חלק רוחני וחלק גשמי. החלק הרוחני שלו אמר, אני עושה תשובה, אני באמת עושה תשובה מכל הלב, הוא באמת חשב כמה התשובה היא מהותית נכונה, וכמה רע ומר עוזבך את השם, כמה טוב יהיה להיות קשור לבורא עולם. הוא עשה תשובה. אולי יש חלק בתוכו שעוד יעשה עבירה בעתיד, אבל החלק הרוחני שלו הוא באמת רצה לעשות תשובה, הוא כגונב דעת עליונה, הוא באמת באותו זמן האמין שהוא עושה תשובה אמיתית, הוא האמין שכן הוא עושה שינוי, כמו מתעלם מהיצר הרע. אלא באותו זמן שהוא עשה תשובה, החלק הרוחני שלו, החלק הערכי שלו בהחלט הזדהה עם נושא התשובה, לכן בהתחלה אמר קין, גדול אבוני מנשוא, אין לי אפשרות לתקן, לעשות תשובה, לתקן את החטא, אבל אחר כך הוא הבין שלא ככה, אלא כן הוא יכול לעשות תשובה, כן זה אפשרי. אמנם לא מושלם, זו מעין פשרה. החלק הערכי של האדם בזמן שהיצרים רדומים בהחלט רוצה לעשות תשובה. ואת זה קיבל הקדוש ברוך הוא, ולכן אמר אדם הראשון מזמור שיר ליום השבת, כי בששת ימי המעשה, ששת ימי העשייה בעולם החומר, שבת היא היום הרוחני. ואז אמר קין, היום הזה, היום הרוחני, יש ערך, גם אם האדם חוזר בתשובה באופן שהוא מחליט שהוא רוצה לעשות תשובה, והחלק הרוחני מסכים בהחלט לעשות תשובה, לא ישוב לזה החטא לעולם, אבל החלק החומרי שבו עדיין רדום ולא יודע איך הוא יעשה תשובה כאשר הוא יתעורר, גם אם זה לא מושלם, גם לתשובה הזו יש ערך. וכך הוא תיקן את הגונב דעת עליונה. בהתחלה הוא גנב את דעת עליונה בכך שהוא אמר, לא מכיר מי הרג את אבל. אחר כך הוא גנב דעת עליונה שהוא אמר, לא מכיר את היצא הרע, עושה תשובה ולא מכיר את היצא הרע. זו הכוונה גם בין נעשה ונשמע. נעשה אפילו שכעת זה נראה רחוק וקשה, ובכל אופן עם הזמן נזדהה, נתחבר עם הדברים. כעת זה עדיין לא לדרגה שלנו, אבל נעשה ונשמע, מקבלים על עצמנו את המהלך. המהלך, כמו שכתוב בתהילים, ויפתו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו, וליבם לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו, והוא רחום יכפר עוון, אומרים חז"ל. הפסוק עוסק בעם ישראל, שאמרו נעשה ונשמע, מעבר למה שהם מסוגלים, מעבר לרמה שלהם, ויפתו בפיהם. ובלשונם יחזבו לו, בהמשך מה כתוב? שזה עובד, למה? כי המשך הפסוק אומר, והוא רחום יכפר עוון. אז בהחלט התשובה הטובה ביותר היא שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, עושה וידוי ומתחרט, הוא מרגיש את היגון שבחטא, כמו שכתב רבנו יונה, שצא החטא מהווה מחסום שאדם לא יעשה שוב פעם עבירות. אבל בשבת אין וידוי, בשבת זה כמו נעשה ונשמע, כמו גונב דעת עליונה, ולכן אנחנו מקבלים על עצמנו לעשות תשובה באופן שאנחנו שואפים ורוצים, אפילו אם הנפש הבעמית עדיין לא החליטה באופן מושלם לעולם או לחזור לזה החטא. ולכן אמר אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת. יש תשובה של נעשה ונשמע, יש תשובה של שבת. אדם הראשון אמר, אכלתי ואוכל עוד. כלומר, אכלתי מעץ הדעת, ובכל אופן אני אוכל עוד. לא במובן של חוצפה, אלא במובן של הגדרת המציאות מכוח ההרגל, אחרי עבירה, עבירה גוררת עבירה. אף על פי כן אפשר להיות כגונב דעת עליונה, להחליט שעושים תשובה, להתחיל תהליך, אולי יהיו נפילות בדרך, בכל אופן להמשיך במהלך, להמשיך בנעשה ונשמע, להמשיך בגונב דעת עליונם. אחרי כמה פעמים כאלה, בסוף יעשה אדם שינוי באמת, לכן שלא יתייש שיש כל מיני נפילות באמצע. באמת, רוצה אדם לעשות את רצון השם, כן הוא רוצה לפעול ולעשות למען הקדוש ברוך הוא, כמו שומע הרמב״ם, אדם שחייב לתת גט לאשתו ולא רוצה, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני ואיתן, כי הרצון האמיתי של האדם זה לעשות את רצון השם. ובעיקר בשבת יש נשמה יתרה לאדם, בשבת יש עוד כוח לאדם, בשבת יש לאדם עוד יכולת לעשות שינוי. שבת קראו יום עדי נשמטה לה ויום עדי גופה, לכן בשבת אין וידועים, בגלל שביום שבת אנחנו בדרגה הגבוהה של רוצה לעשות את רצון השם, מנותקים לגמרי מעולם החומר. ובשבת אפשר שיעיד עליו יודע תעלומות על האדם שהוא רוצה לעשות תשובה בלב שלם בלי ספק. לכן אמר אדם הראשון, אחרי שהוא ראה שקין עשה תשובה, אמר כמה גדול הוא הכוח של התשובה. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. אומרים חזל, טוב להודות להשם, הכוונה היא גם טוב להתוודות, וידוי, עשייה תשובה, טוב להודות להשם, טוב להתוודות בפני השם. מדוע? כי בגלל השבת יש ערך לוידוי, בגלל ובזכות השבת יש ערך לוידוי של האדם. אם יאמר האדם חטאתי ואחטא עוד, לצערי הוא אומר בגלל ההרגלים, אז מה ערך יש לוידוי של האדם? התשובה לכך היא יום השבת. ביום השבת, יום עדי נשמת, זה היום בו האדם מגלה את העוצמות הרוחניות, יום של נעשה ונשמע, ולכן על ייאוש, יש תקווה, אפשר לעשות שינוי, אפשר לקבל החלטות ולהתחיל תהליך, טוב להודות להשם. ואם האדם אומר אבל זה לא מושלם, אז לכן יש לו את יום השבת שמזכיר לאדם שהרצון האמיתי שלו זה כן לעשות את רצון השם, יומא דנשמת עליו יומא דגופה. וכעת כך אפשר להבין את הפסוקים, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם, מזמור שיר ליום השבת, טוב להתוודות. למה? למה? בזכות יום השבת. את זה גילה קין לאבא שלו, אדם הראשון, וזה מה שאבא שלו אמר, לא ידעתי כוחה של תשובה, גם של תשובה בסגנון של נעשה ונשמע, נעשה עם הזמן, נזדהה עם הזמן, נתחבר. ובסוף מה היה עם קין? נעמה היא אשתו של נוח, היא אחות תובל קין, ותובל קין הוא נכדו של קין. אחרי התשובה הכל מתעלה ומתרומם לטובה. ואומרים רבותינו שהגיהנום נברא ביום השני, אומר המהר"ל, המחלוקת והגיהנום נבראו ביום השני כי הם אותו עניין, גן עדן זו השלמות, המחלוקת והגיהנום אותו עניין. אם נדייק יותר, הגמרא פסחים נ"ד אומרת שחלל הגיהנום נברא לפני בריאת העולם, והאש שבו נבראה היא ביום השני. הרע נברא ביום השני, ולכן נאמר בבריאת העולם בתורה לגבי בריאת היום השני, לא נאמר שם כי טוב. לא נאמר בבריאת העולם בתורה לגבי היום השני כי טוב, ובני קורח לא מתו ונתבצר למקום בגיהנום עד שדור המדבר נפטר לגמרי, ואז הם חוזרים לעולם וממשיכים לחיות בפרשת פנחס. ולכן ביום השני בו נברא הגיהנום, אומרים מזמור שיר שקשור לקורח, שיר מזמור לבני קורח. בכל אופן, הרם והגיהנום והמחלוקת הם נבראו במימד מסוים ביום השני, ולכן לא נאמר במעשה הבריאה כי טוב על היום השני. אבל ביום שישי כן כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. איך אפשר לומר טוב מאוד על כל הבריאה? כתוב שעל כל הבריאה נאמר, טוב מאוד איך, הרי ביום השני נברא המחלוקת, הגיהנום, הרעם, אלא שביום השבת הכל מתהפך לטובה. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם על הכל, כי בשבת מתברר שגם הרע הוא לטובה, גם הרעה ליום, גם הרעה התהפך ליום, לטובה לאור. ולפי זה אפשר להבין שפרקי דרבי אליעזר כתוב שביום השני נברא גם כן המקדש. אמנם הוא עלה במחשבה כבר לפני בריאת העולם, אבל כתוב בספרים שזה בית המקדש של מעלה. ומה הקשר בין בית המקדש יום שני והמחלוקת והגיהנום ובני קורח? התשובה היא כל יום שני, כי שלמות התשובה היא שאדם הופך את הרע לטוב ומגלה שבעצם תמיד הקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, וגם המחלוקת והגיהנום הם ליום רעה. רעה תתגלה כיום כאור לטובה, כי מהכל יצמח הטוב. ולכן ביום השבת כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם, בזוהר כתוב אש הגיהנום היא לא תבער ביום השבת. על שך הקדוש אומר למה התורה מצווה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כי בשבת האש של הגיהנום קבועה, ולכן לא תעשו עבירה ביום שבת, כי אז מדליקים את אש הגיהנום שהיא מחובה בשבת. אז ביום שישים אחרי שהסתיימה כל הבריאה אומרים שהקדוש ברוך ראה את כל הבריאה והנה טוב מאוד, הבריאה כולה היא מושלמת. מתי אומרים את זה? ביום שבת. וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. איך אפשר לומר על היצר הרע טוב מאוד? אלא ביום השבת הכל מתהפך לטובה, וזה ביום השבת, יום דנשמת ולאו יום דגופה, וזו התשובה של יום השבת, לא תשובה של חרטה, אלא תשובה של קבלה לעתיד, תשובה של נעשה ונשמע, תשובה של גונב דעת עליונם. כך בימים הסמוכים לראש השנה, ובטח בעשרת ימי תשובה, כתוב בספרים שאז האדם יקפיד עוד יותר על התורה והמצוות. ואיך, איך פתאום שבוע שלם, עשרת ימי תשובה, לפני כן האדם מקפיד על תורה, מצוות, לכאורה זה לא מתאים. מה פתאום סמוך לראש השנה יחפש האדם להיות צדיק, האם זו צביעות? התשובה היא לא, זה סגנון התשובה של קין, הפוך. זוהי האמת, סוף סוף מגיע האדם אל האמת שלו. כל השנה הוא צבוע, כי היצר הרע צובע את העבירות, את השחור לברוד, ונדמה לאדם שהיצר הרע מייצג אותו. נראה לאדם שהרע זו האמת של האדם. אבל זה לא נכון, לא. לא זו האמת של האדם, האמת של האדם זה שיש לו יצר טוב, וזה העיקר אצל האדם. אלא שלא כל השנה הוא יכול לעמוד בדרגה הזו, אז לפחות בימים הנוראים, ימים הסמוכים לראש השנה, עשרת ימי תשובה, אז בימים האלה יהיה יחסית בשלמות, יחסית מסוימת, לפחות בימים האלה יהיה אדם אמיתי, זו האמת של האדם, כעת שיהיה אמיתי לפחות בזמן הזה, כי זו האמת של האדם. ובאמת זה לא שהאדם הוא גונב דעת עליונה, אלא זו האמת של האדם. כל השנה יצא הרע גונב דעתו של האדם, שלא כדאי לו לשמור תורה ומצוות, שלא כדאי לו לעבוד על המידות שלו. האמרי אמת כתב, למה יש לבינונים עוד זמן מראש השנה עד יום כיפור? התשובה היא בגלל שהבינונים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום כיפור. הם אולי מיואשים מעצמם, לכן מגלים להם שיש את שבת תשובה. אפשר לעשות שינוי, אפשר לתפוס את הנעשה ונשמע. כתוב על יעקב אבינו שהוא הגיע ללוז. זוהי מהות התשובה המיוחדת של רעיון השבת והתשובה. ונסיים, כתוב על יעקב אבינו שהוא הגיע ללוז ונעקר הר המוריה ממקומו בירושלים. הוא בא ללוז ויעקב אבינו קרא למקום ההוא בית אל. כלומר יש כאן קביצת הדרך שמגיע המקדש ליעקב אבינו, אבל גם יעקב אבינו יצא לקראת מקום המקדש. יעקב הלך לכיוון המקדש והמקדש הגיע ליעקב, נפגשו בלוז. ומה קרה? יעקב יצא מבאר שבע, מבית ההורים שלו יצחק ורבקה, הוא ברח מעשיו, הוא מבאר שבע הולך לחרן, זה הצפון. בדרך הוא עבר בירושלים, הוא עבר דרך שם, אלא ששם לא נתן דעתו להתפלל במקום שהתפללו שם אבותיו. אומר רשי, אם הוא לא נתן דעתו על כך משמיים, לא עוררו אותו לעניין זה. הוא בחר שלא להתפלל שם, אז גם משמיים לא יעקבו אותו, ולכן הוא המשיך ללכת עד חרן. והוא הגיע וילך חרנה, הגיע לשם. כשהוא הגיע לחרן הוא אמר לעצמו, עברתי דרך המקום שהתפללו שם אבותיי ואני לא התפללתי שם. לכן נתן דעתו לחזור והוא חזר עד לוז, ולשם הגיע המקדש, ולמקום המפגש בין יעקב אבינו למקדש קורא יעקב אבינו בית אל. אבל לוז היה שם המקום בראשונה, זה היה שם המקום בעבר. אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, המעלה של יעקב אבינו הייתה יהיב דעתי נתן את דעתו לחזור אל המקדש. אחרי שהוא נותן את דעתו, אחר כך מגיעה סייעתא דשמיא, אז הוא זוכה לקפיצת הדרך. יהיב דעתי, הכוונה היא שזה הנושא שלו, הוא מתרכז בעניין זה, על זה הוא שם דגש. עניין התשובה, לתת את דעתו לתורה, למצוות, איך אני יכול לשפר מידות, איך אני יכול לקיים מצוות, לא להתעסק בעולם החיצוני, חדשות, פוליטיקה ועוד, אלא רק בעולם הפנימי. יגעתי ומצאתי, תאמין, האדם עושה את ההקרבה שלו, הוא מביא את הקורבן שלו, ואז הקדוש ברוך הוא מעניק לו את הקירוב הראוי. אז הוא מרגיש טעם טוב בתורה, במצוות, אז הוא מרגיש את הערבות. האדם נותן דעתו לעשות שינוי והקדוש ברוך הוא מקפיץ אותו לדרגה גבוהה יותר. הוא עסוק בתורה במצוות, זה העניין שלו, והקדוש ברוך הוא מקפיץ אותו לדרגות והשגות. יהיב דעתי, נתן את דעתו, נעשה ונשמע, נתחיל, ניתן את דעתנו. ואז עם הזמן יתרגל האדם ויזדהה האדם עם עבודת השם בכל לבבך בשני יצריך. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.